הקודש, דיברנו בשבוע שלנו, בשבועיים, רוח הקודש, תפילת ההופעה של כישרון הנבואה. ומדובר בסוג של השגה שהיא לאלה לאלה מאשר השגה שהיא מתחילה רק מן השכל, כי כל השגה שבאה מצד החול היא צומחת מתוך העולם, מתוך המציאות, אבל המציאות לא מגלה לנו באמת את פשרה, את האור שמחיה אותה, אלא לפי גבולותיה, לפי ההווה, לפי מה שאדם רואה וחש בחלקיות מבטו. אבל יש באדם כישרון, באדם ישראל יש כישרון להתרומם, להתבונן במציאות מצד האור שמחיה אותה, מצד הפנים. ואדם ששייך אל הקודש, אז יש לו סייעתא דשמיא, השפעה, הופעה, וההופעה הזו יש לה תוכן ותכונה. התכונה שלה שהיא מגלה בבהירות או בבירור, ונו זה דברי הרמח"ל בדרך השם, שההשכלה נשפעת מרוח הקודש, זו השכלה שתכונתה היא תכונה של ודאי, לא של ספק ולא של אולי, אלא של ודאי. וזה גם, הוודאות הזאת היא גם מבוררת והיא גם בהירה, ברורה, בהירה, מהירה, ודאית. זו תכונתה של רוח הקודש שמבדילה אותה מתכונה של השכלה רגילה שבאה מצד החול. והתוכן המיוחד של רוח הקודש, רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו, הממלא את החיים כולה. בוא נעצור רגע פה. זאת אומרת שכל המציאות כולה, לכל מרכיביה, בכל העולמות, בכל סוגי הנבראים, כל החיים כולה, הם כולם הופעה, או כולם מלאים באור. אור, כמובן, התוכן האלוקי, הרצון האלוהי, שממלא את כולם, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. המידות האלוקיות, הרצון האלוהי, האור הפנימי שממלא את כולם, מנהיג את כל הנבראים, מחיה אותם קודם כל, ממנהיג אותם. אז כשמתבוננים על כל העולם מצד ההערה, אפשר לקרוא לזה התוכן, החוכמה, האידיאל, הרצון האלוקי, אבל כמובן, כל העולם כולו הרי זה הופעה של המידות האלוהיות, של התוכן האלוקי, של כולם בחוכמה עשית. אני אמרתי פה כמה דברים, זה בכמה מדרגות. אפשר לדבר על הרצון האלוקי שפועל בכל, של לשמוע הכל. כל מה שנעשה קיים, למה? מה המובן האמיתי שלו? משהו לשם, משהו משמש את הרצון העליון. אז האור האלוקי הגדול, הוא ממלא את כל החיים, הוא פרוס בכל העולם כולו. הוא ממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד, כי האדם הוא נקרא בפי חז"ל עולם קטן. למה נקרא האדם עולם קטן? או העולם נקרא אדם גדול? כשיש יחס בין האדם לבין העולם. כל מה שנמצא בעולם נמצא באדם בצורה מתומצתת. כל האור שממלא את כל העולם כולו נמצא באדם בייחוד, כלומר בצורה מתומצתת. האדם בזעיר אנפין זה תבנית כל המציאות. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כתבנית כל האדם? כיוון שעל ידי מה שהאדם פועל בעצמו, על ידי זה הוא משחרר את כל העולם. איך האדם פועל על העולם? הרי מי צריך לתקן את העולם? האדם צריך לתקן את העולם. איך הוא יתקן את העולם? הוא יתקן את העולם לא על ידי מה שהוא יפעל על העולם, אלא יפעל על עצמו. ואיך האדם כשפועל על עצמו מסדר את כוחותיו, מארגן את כוחותיו שהוא בסדר, שתתגלה בהם החוכמה ויתגלה עם הרצון פנימי, איך כל זה פועל על העולם? הנפש החיים מלמד אותנו, אתה חושב שאתה צריך לתקן את העולם, אבל זה נכון, אבל לא מתקנים את העולם על ידי מה שפועלים בעולם. האדם הוא תבנית כל המציאות, ולכן כשאדם פועל על עצמו, כשאדם מגביר את אור הטוב שבו על הצד הרע, על ידי זה הוא פועל שבכל העולם כולו אור הטוב יגבר על הרע. איך פועל את הקורלציה הזאת?
זה מה שאומרים באבות, שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו חצי דקה אחת אחד.
נכון, זה כתוב זה באבות?
כן.
כן?
רמב"ם.
מה? ברמב"ם זה כתוב. ברמב"ם זה כתוב בהלכות תשובה. בסדר, אולי. אולי זה גם כתוב באבות. אבל אני לא מכיר את זה מאבות, אבל אולי. יכול להיות. מכל מקום, אני רק אומר, כן, ודאי זה נוגע לזה מה שאתה אומר. למה האדם יכול להשפיע על כל העולם? שם הממר בחזל זה בא לומר, אל תתלה את זה בכל העולם, תתלה את זה בך. אתה, הערך של אדם יחידי לעומת האנושיות. אני עכשיו מדבר הערך של האנושות לעולם. כמו שהאדם נברא בצלם אלוקים, כך כל העולם כולו, כשרוצים לסדר את כל העולם כולו, לארגן אותו למציאות אחת, איך קוראים לזה? שיעור קומה. מכירים את הביטוי הזה? מופיע ברמב״ם, במורה נבוכים, חלק א', פרק א' ב'. למה כל העולם כולו נקרא שיעור קומה? כי אמרו חזר שכל העולם כולו מסודר לפי תבנית צלם אלוקים שבאדם. למה זה נכון? כי כל האור האלוהי הממלא את כל החיים כולם נמצא באדם בתמצות. אז רוח הקודש, לולי רוח הקודש, כשאתה מתבונן בשכל מצד המבט של חול, אז אתה רואה שהעולם, בתוכו יש אדם, יש עוד דברים בעולם. דומם, צומח, חי, גם לא כל, לא כל האנושות היא מקשה אחת, ויש זרמים שונים. המבט של חול הוא מבט שפוגש, העולם זה רק מסגרת, אבל המציאות היא מלאה דברים, שכל אחד עומד כשלעצמו, זה מבט מפורט. רוח הקודש, הוא מגלה בבהירות את האור האלוהי, ועל ידי האור האלוהי, כל העולם כולו נעשה שיעור קומה אחד, שהאדם בכללו, בייחוד, מדובר על האדם, כן, לא מדובר על אדם ספציפי, האדם הכללי, תכף נראה שבתוך האדם הזה יש, אתם קוראים אדם, אבל האנושות, מה האדם בבריאה? לאדם יש תפקיד בבריאה, כי באדם האור הזה מתרכז בייחוד. הרב פה מגלה לנו מה התוכן של רוח הקודש. יש לנו את התכונה ואת התוכן. התכונה של ההשגה, שזה מגלה בבהירות. התוכן של רוח הקודש זה לגלות את האור האלוהי הגדול המלא חיים הפרוץ בכל העולם כולו, ממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד.
מה הגדרות של תוכן ותכונה?
כמו שאתה יודע בעברית, תוכן ותכונה. התוכן זה המהות והתכונה זה האופי של ההשגה. השגה דייקנית, השגה ודאית, השגה מסופקת. אז השגה שכלית יש לה תוכן ויש לה תכונה. תוכן זה מה שאתה משיג בה, אתה מתבונן באיזה סוגיה. תכונה שלה זה, היא לוגית, אבל היא מסופקת. זה התכונה של השגה והתוכן של זה. רוח הקודש, הרב אומר פה, יש פה תוכן ותכונה. התכונה של השגת רוח הקודש, זה שהיא מגלה בבהירות. זה מלא אור, מלא השגה, מלא ברירות. זה ודאי. התוכן של רוח הקודש, זה לראות את כל העולם כולו, אבל לא מצד החול שבו, לא מצד החיצוני שבו, אלא מצד האור הממלא אותו. האור האלוהי הגדול המלא חיים. זה אור כזה שהוא מלא חיים. זה עוד דבר, אני פה דילגתי על איזה משהו, אבל מה כאן האור מלא חיים? אחרי זה הרב יאמר שהאור הזה ממלא את החיים כולם. לא, פה מדובר על תכונת האור. האור הזה, זה לא כמו בתוכן של שכל, בתוכן של חול. התוכן הוא משהו אחר מאשר החיים שמיוסדים על פיו. כי התוכן הוא נקרא לו, הוא טהור. התוכן הוא מופשט. נכון? תדע. בשכל רגיל, אני באתי לומר, להסביר דברים ברורים, לא באתי להסביר דברים מורפלים, כי דברים מורפלים זה גם הרב, זה מספיק גבוה. אני באתי לפשט את הדברים. אני באתי להסביר מה זה האור האלוהי הגדול המלא חיים. האור האלוהי הזה, בשונה מההשגה של חול, הוא מלא חיים. מה הכוונה? בהשגה של חול, התוכן המופשט הוא מופשט מדי, הוא לא ריאלי, הוא לא החיים. זו צורה אפריורית, צורה טהורה, צורה מופשטת, קוראים לזה אפלטוני. זו צורה אפלטונית, זו צורה שהיא לא מלאה חיים. אבל הסוד רוח הקודש, הנושא שלו לגלות את הסוד, זה הסוד של המציאות, זה הסוד של החיים. כל תוכן ברוח הקודש, תוכן חי. זה לא תוכן מופשט. זה תוכן מופשט, אבל לא מופשט מהחיים. זה תוכן חי. כשאנחנו מדברים על רצון השם, זה בגלל שיצא לפילוסופיה, הנושא זה לא הרצון, אלא החוכמה. ובסוד הנושא זה הרצון. אבל לא נעסוק בזה עכשיו, אבל אצלנו, רב אומר, אתה יודע מה התוכן של רוח הקודש? האור האלוהי הגדול, המלא חיים. זה אור מלא חיים. זה לא תוכן שהוא מופשט, ערום מן החיים. שברגע שהדבר בא לידי מימוש ונתפס בדברים מוחשיים, זה מיד מזייף אותו. שתיים, האור הזה הוא לא ממלא רק את הצד הכי עליון במציאות. הוא פרוס בכל העולם כולו. ממלא את החיים כולם. מה זה, אתה במילואים אתה?
לא למימון.
אני מקווה שיש משהו שאני לא יודע. עכשיו יש סדר איך האור הזה שהולך ומופיע בעולם בכללו הולך ומתרכז, כי הוא צריך להתרכז כדי להיות נעבד. א', ממלא את כל העולם בכללו בייחוד. שתיים, ברוח הקודש הולך ובמשיכה. האור הזה הולך ומתרכז. כלומר, מוצא לו נקודת מרכז. נקודה שהיא מתמצתת את הכל, ובה תלוי הכל. כמו נקודת המרכז בעיגולה. מה התפקיד של נקודת המרכז בעיגולה? שכל העיגול תלוי בנקודת המרכז. זה הולך ומתרכז. זה פרוס בכל העולם כולו. באדם בייחוד. זה האדם בבריאה. אבל אתם קוראים אדם. אתם אותיות אמת. מי באמת האדם? ישראל. אז הולך ומתרכז בישראל. מצא לו את עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. מה התפקיד של כנסת ישראל? מקום מנוחה ופעולה. זה הפוך. זה שני דברים הפוכים. מנוחה ופעולה, נכון? הרב תידר. זה מוזר. מה זה מקום מנוחה ופעולה? מה התפקיד של כנסת ישראל? שבת וחול. זה כמו שבת וחול. מצד אחד, שם זה מופיע בשלמות, כי בכל העולם כל זה לא יכול להחזיק מעמד. כן? צד שני, בכנסת ישראל, יש את האחריות לפעול, להשפיע, להרחיב את ההופעה. אבל מנוחה קודמת לפעולה. אתם רואים? זה הפוך מההשגה של חול. בהשגה של חול, המנוחה היא תולדה של הפעולה. ובהשגה של קודש, המנוחה קודמת לפעולה. אתה רואה, רב תידר? כתוב מנוחה ופעולה. מה אתם אומרים על זה? זה דיוק יפה, לא? מה ראה אתה אומר, אחיה?
אני אומר קצת למה שהרב הסביר אז העניין של מאמר הר סיני, שקודם יש את ה...
כן, נכון. אני רק אומר, אתה רואה פה בהשגה של חול, זה מתהפך, בהשגה של חול. מה אתה אומר? אני בא לומר... יש לך שאלה או שאתה רוצה שאני אסביר? אני אומר ככה. כל המשפט הראשון של הרב, הרב מלמד אותו, מה זה התוכן של רוח הקודש? רוח הקודש הוא מגלה בבהירות את האור. איזה אור, דע לך, זה אור מלא חיים. והאור הזה פרוס בכל העולם. וממלא את כל החיים, והופך את כל העולם כולו להיות הופעה של אור אחד. עכשיו, האור הזה יש לו שיטה. קודם כל, הוא מתגלה בכללו באדם בייחוד. זה התפקיד של האדם בבריאה. פתאום אנחנו רואים את האדם, לא בתור דבר מנותק מכל העולם, לא בתור דבר שנמצא לכל העולם, אלא שבו מופיע בצורה מיוחדת, מרוכזת, מה שמופיע בעולם כולו. בסדר? עכשיו, ההשגה הזו שרוח הקודש גם רואה, מראה לאדם איך האור הזה הולך ומתרכז, ומוצא לו את עמדתו בכנסת ישראל. בסדר? עכשיו, מה התפקיד של כנסת ישראל לאור הזה? מה המקום שנותנת לאור? מקום מנוחה ופעולה. זה מה שכתוב ברב. שאלתי שאלה. מנוחה ופעולה זה שני דברים סותרים. מנוחה זה מנוחה, פעולה זה פעולה. נכון? שמעתי שיש שני תפקידים לכנסת ישראל שמקבידים לשבת ולימי החול. אנחנו גם עם מקדשי שביעי. וגם ששת ימים תעשה מלאכתך, נכון? כמו פרשת שבוע. מנוחה, הכוונה, שם זה בא לידי שלמות. אנחנו יכולים להיות שייכים להביע את השלמות שיש בעולם, את התכלית שלה, את השלמות של המנוחה. רק בנו זה יכול לבוא לידי מנוחה. שתיים, פעולה, כי אנחנו יש לנו גם אחריות להרחיב את הכלים כדי שהאור הזה יתגלה יותר. בסדר? עכשיו אני מוסיף, לכאורה היה צריך להיות קודם פעולה, אחרי זה מנוחה, אבל בהשגה של רוח הקודש זה הפוך. מתוך המנוחה יש פעולה. השלמות היא לא תולדה של העבודה, היא נקודת המוצא של העבודה. לכן כתוב מנוחה ופעולה. כי הרב מסרטט פה את המשפטים על כל לפי השגה של רוח קודש, לא השגה של חול. בהשגה של חול המנוחה היא תולדה של הפעולה, אבל בהשגה של קודש המנוחה היא קודמת לפעולה. נכון? מברכת השבת מגיעה כל ברכת ימי החול. כן. מה אתה אומר? תדע.
מאוד אהבתי את הדבר תורה.
שמעת על זה דבר תורה?
לא, מאוד אהבתי את הדבר תורה.
מה זה דבר תורה? מה זה דבר תורה?
תענו, אהבתי את השיעור.
לימוד.
תלימוד.
זה לא דבר תורה. מה זה לא תורה? זה שומרים דבורת.
זה היה וורת ארוך.
זה לא היה וורת. זה היה לימוד. לימוד לחיים.
לימוד.
אבל זה שמחת מזה?
כן.
גם אני. יפה. מה מיוחד בכנסת ישראל? איך אנחנו רואים? תסתכלו מה כתוב פה. שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו. אומרת הגמרא בתענית. זה בעיה שאין לי את הספר שלי. כי אני הגעתי במיוחד, לא הגעתי בבוקר, הגעתי במיוחד כדי להעביר שיעור. ושרפתי את הספר. זה לא נורא. יש לי הרבה לימוד מזה. כתוב בגמרא בתענית, נראה אם אני יודע איפה זה. או, מהי דכתיב בהושע י' כתוב, כי אל אנוכי ולא איש, בקרבך קדוש.
איפה זה בהושע?
בהושע י' הכתוב אומר בקרבך קדוש לא אבוא בעיר. שואל הפסוק, קרבך קדוש זה דבר טוב ולא אבוא בעיר זה דבר לא טוב, משום די בקרבך קדוש לא אבוא בעיר. אמר לי אחי, אמר רבי יוחנן, אמר קדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. כלומר, לא אבוא בעיר, לא אבוא בעיר שלי בירושלים של מעלה עד שאני לא יהיה בקרבך. עם ישראל מיוחד כזה, מיוחד באופן כזה, שהקדושה יכולה להיות בקרבו. בקרבה קדוש שורה באדר גאונו. זה דבר מיוחד. חז"ל אמרו, שתלמיד חכם שיושב בתענית, לי חולקה בלכל בשירות, אין ערך לתענית שלו, שיוכל הכלב את הסעודה שלו. למה? למה הוא מענה את הבטן שלו? הרי בקרבך קדוש. זה אדם כנראה שהגיע למעלה של קדושה, כמובן. כמה קרביים שלא מגלים קדושה. כמה עם ישראל מיוחד בזה, שאפילו המדרגות התחתונות שלו, ירושלים של מטה, לא רק הכוונה, השגות החוכמה שלו, השאיפות הגדולות שלו, התפיסות הרוחניות שלו עוסקות בקודש. לא, כנסת עשרה מיוחד בזה, שבקרבה קדוש, חן חזד דרשו, שפה ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. מה זה ירושלים של מעלה? כמו במאמר הדור, זה הרעיון של ירושלים, התוכן של ירושלים, המעלה המופשטת של ירושלים. מה זה ירושלים של מטה? העיר, העיר הקודש והמחוזות, היו למשיסה ולביזות, אומרים, העיר, ירושלים של מטה זה העיר. והחידוש הוא שירושלים בקרבה קדוש, בתוך הקרביים שלה, בתוך המדרגות התחתונות. כנסת מיוחדת בזה, שהקודש, תראו, לו לכנסת ישראל, לו להשגה הזו של רוח הקודש, אז איך היינו תופסים את הקודש? בתור מציאות שהיא מרוב העליונות שלה, היא מקיפה את המציאות. חופפת עליה, אבל לא נמצאת בקרבה. כמו שאתה נכנס יותר לתוך הקרביים של המציאות, אתה פחות פוגש את הצד העליון, כמו באדם, נכון? באדם יש מוח, יש שכל, יש לב, אבל בקרביים שלו הוא נמצא סירחון. מה נמצא בקרביים? כל פעולת העיכול, נכון? שם יש הרבה סירחון. אבל זה בגלל שאנחנו חתן. אבל כשבני ישראל אכלו את המן, המן נבלע באיברים, נכון? אז הקרביים שלהם היו ספוגים בקדושה. המעלה שהכנסת ישראל, שאפילו הקרביים שלה, זה בקרבך, זה מלא קדושה. זה בא ללמד אותנו משהו לא רק לגבי כנסת ישראל, זה בא למשהו לגבי הקודש. שהקודש שלמותו, שהוא לא רק מקיף את המציאות, אלא חודר בתוכה, מתפלס בתוכה, ממלא אותה. זה רוח הקודש מגלה בבותך, אור אלוהים ממלא את הכל, מתגלה בכל, שורה בכל, דרך כנסת ישראל. כל זה מופיע בנו מראש צורים של גזעה, מהליכות תולדה. כלומר, מאז אבותינו, דרך כל התולדות שלנו, מה שהולך ומתגלה זה רוח הקודש. והכוונה, כמו תינוק שהוא נולד והוא גדל, וכל שנה או כל קבוצת שנים הולך ונחשפת עוד תפח מן האישיות שלו, נכון? פתאום אתה רואה שהגוף הזה, התנועות הללו, ההחלטות הללו, הזהירות הללו, יש אישיות שמופיעה בהם. מה האישיות של כנסת ישראל? קודש. זה מה שהולך ומופיע. מראש צורים דרך תולדתה. אז זה מביא הרב פסוק בהושע, ואנוכי השם אלוהייך מארץ מצרים. כבר בארץ מצרים מתגלה שהאנוכי שלנו זה השם אלוקינו. עכשיו הרב אומר, מהם הדרכים, השבילים, התכנים והתכונות בחייה של כנסת ישראל ובהנהגה האלוקית אימא, שהם שבילים להופעת רוח הקודש. זה התפקיד של המשפט הבא. רואים? מהופעת הקודש, מתוך כך זה מתגלה. כל אלה, יש פה רשימה שלמה, כל אלה בסעיפיהן, אני עברתי כפסי כאילו סוף הפסקה, מקשקשות כעת לפנינו בארצי כזוג. שזה ביטוי שנאמר על ותחל רוח השם לפעמו, על שמשון. שבשמשון איפה רוח הקודש התגלתה? איפה? בגוף, קדושת הגוף הישראלי. אז עכשיו כשהגוף הישראלי הולך וצומח חזרה, אז רוח קודם מקשקשת כזו, כי זה כמו אינבל בפעמון, זה משפיע קולו, זה לא רואים את זה בבהירות. כן,
זה לא טוב
לבית
פרעון, נכון?
מה?
זה
בטיפה עם רוחו. כן, אבל כתוב את רוח מקשקש לפניו כזו, הביטוי הזה?
כן,
בראש. כן? איפה? בטיפה עם רוחו כתוב רוח הקודש מקשקש. מצוין. בוא נראה. ויהי בבוקר בטיפה עם רוחו מקשקשת בתוכו כפעמון. זה כזו. אבל נראה לי שכאן הכוונה לשמשון. אז כתוב כך, מהופעת הדבר הראשון שהרב מונה זה ארבע העמודים ששייכים להופעת רוח הקודש בישראל. הופעת תורתה, הערת נביאיה, עמדת מלכותה, בניין מקדשה. זה ארבעת העמודים שעליהם מיוסד בניין החיים הלאומי שלנו, וארבעת עמודים הללו הם מוכשרים בייחוד, זה הנושא שלהם, הופעת רוח הקודש. תורתנו קדושה כמובן, הנביאים, המלכות והמקדש. תורה, נבואה, כהונה ומלכות. זה מופיע בכמה מקומות ברב. ארבעת עמודים הללו, ארבעת הרוחות הללו, כן, זה דרכים של הופעת התוכן. תוכן מופיע תורה, נבואה כמובן, חיי עולם חיי שעה, ובעבודה, דרך הכהונה, ודרך המלכות, שבעונה חיים מכל זה. לא רק זה, סליחה, גם חליפות תולדתה של כנסת ישראל. חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, זה ארבע, ארבע דברים ששייכים ל, יש ארבע עמודים, אז יש ארבע השבטות. שבותה זה לא מלשון לשבת, זה מלשון השבטה. חורבנה, שבותה, פיזורה וגלותה. אולי ארבעת אלה מתייחסים לארבעת העמודים שהובו לאל. לא יודע איך, אבל נראה לי שהם שייכים. צריך לעשות מחקר בזה ברב. מה?
ארבעת עמודים שכאילו עליהם הכנסת הלומדת?
כן, ארבעת עמודים הללו הם שייכים להופעת רוח הקודש. תורה, נבואה, כהונה, מלכות, זה ארבע עמודים או ארבע רוחות, ארבע סוגי הופעות שדרכם רוח הקודש הכללי, האישיות שלנו מתגלה. איך האישיות של כנסת מתגלה? תורתה, נבואה, כהונה, מלכות. אבל גם דרך שלבי החורבן, גם שם, גם דרך זה מתגלה. רוח הקודש לא עוזבת אותנו. זה לא שאם אנחנו לומדים תורה, גם דרך, גם בחורבן התורה, גם אז, זה רוח קודש שקובעת מה יהיו תנאי החורבן, איך יהיה החורבן, ונחמתה ותקוותה הדור האחרון.
מה
הכוונה שדרך הרבה הכוונה שהאישיות שלנו יש דרכים, איך האישיות שלך מופיע? שכל, דמיון, רצון ורגש, נכון? ככה רבינו אומר רב ציודה הרבה אומר ומביא ברב, שהרבה פעמים ברב רואים שיש ארבע כוחות לנפש באופן כלולי שדרכן האישיות מתגלה: שכל, רצון, רגש, דמיון, נכון? אתה מכיר את זה?
לא.
עכשיו, אתה מכיר? אז כמו שיש ארבע עמודים, או ארבע שבילים, ארבע כוחות, ארבע זרמים, שדרכם האישיות מתגלה. תחשוב על זה. מה התפקיד של השכל, רצון, דמיון, רגש באישיות? זה הדרכים, הפתחים, השערים שדרכה האישיות מתגלה, נכון? יש גם ארבע עמודים, שדרכם מתגלה, כנראה זה מקביל. תורה, נבואה, כהונה, מלכות. אפשר לחשוב מה כל אחד, אבל לא אפשר לעסוק בזה עכשיו. כן? תורה זה שכל, ונבואה זה כוח המדמה, ומלכות זה רצון, וכהונה זה שייך לה, לעבודה, לרגש. לא משנה עכשיו. כן? בסדר? אז כמו, אתה מבין? כמו שיש שערים שדרכם האישיות מתגלה, ככה שערים שדרכם האישיות הכלולית מתגלה.
אז זה לא שרוח הקודש מתגלה בעין, זה כאילו זה...
לא, רוח הקודש דרכם מתגלה. דרך התורה, רוח קודש מתגלה. אנחנו רוצים מה רוח הקודש עושה, מה התוכן שלה, מה התכונה של דרך תורה. גם ככל שאנחנו יותר שייכים לתורה, נבואה ודאי, נבואה זה סי התגלות כישרון רוח הקודש, גם דרך הכהונה, כן, בקודש חזיתיך לראות אותך וכבודיך, ודרך המלכות גם המשיח שלנו זה משוח בשמן, הוא מלא רוח הקודש, נכון? איך כתוב? רוח יצא וגבורה, רוח דעת וירת השם. יפה ברות. מלא רוח גבורה, מלא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח יצא גבורה, רוח דעת וירת השם. אז המשיח, שזה המלך שלנו, מלא ברוח, ודוד המלך מלא ברוח הקודש. אתם מבינים עכשיו למה ארבעת השערים האלו? זה ארבעת השערים בדרכים שדרכם רוח הקודש מתגלה. זה לא סתם, הרב לא אומר פה סתם רשימה. אפשר לקרוא את הרשימה הזו, לופ! ככה, אבל אז יש פה דברים מדויקים, זה כמו שנותנים לך פרופיל אישיות, אדם מגיע, עושה איזה מבחן, לא דיאגנוז, ואז נותנים לו רשימה של, אתם מכירים את זה שאדם עושה בדיקת דם? הוא רואה דם, רואה דם. אבל אחרי זה במעבדה פתאום אומרים, לא, אדם שלך מורכב מזה, 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 זה ערכים כאלה, זה ערכים כאלה, זה ערכים כאלה, נכון? תראו לכם שהיינו יכולים לקחת את הנפש שלנו, להעביר עוד לעשות לה בדיקת נפש, כן? ואומרים, שמע לך. יש לך אחוז כזה, אחוז כזה, אחוז כזה, קצת חוכמה, קצת רצון, קצת דמיון, קצת רגש, קצת פה, קצת שם. זה יפה, לא? כל אחד יודע מה מונח באישיות שלו. מה חסר, מה יותר, אנחנו רק מרשים את התוצאות. נכון? מה אתם אומרים, רבותיי? אז פה מדובר על רוח הקודש שפועמת באומה, והרב עכשיו, מהם הדרכים, מהם השבילים, שדרכם היא הולכת ומתגלה? אז הרב אומר, קודם כל, הרב מונה ארבע רוחות. או ארבע עמודים, ארבע פתחים. והרב מונה גם את חורבנם. גם זה חלק מן הסדר שופעת רוח הקודש. מה משבית אותם? מפסידיה. נחמתה ותקוותה של האומה עד דור אחרון. כל מהלך תקוותה בניינה של האומה, מה שהיא הולכת ומתנחמת עד דור אחרון. פעולתה. זה הכל הופעתה של האומה. הופעת רוח הקודש. ואיפה זה מתגלה? זה מתגלה... בפעולתה על המהלך הרוחני של העולם. אתם מכירים שהרב אומר באורות ישראל שכל הופעת רוח שיש בעולם כולו מיסוד כנסת ישראל נדחפת. אמונתה שכנסת ישראל תמציא את המסולת של כל האמונות כולה. כאן גם הרב אומר את זה. אתם רואים שהמהלך הרוחני לעולם יש חומר ויש רוח. את הרוח של העולם, התרבות, את ההשכלה, התפיסה של האנושות את העולם, המוסר שבו, כל זה נדחף מסוד כנסת ישראל שבתוך העולם. לא, גם רואים את זה בעיניים. התעוררותה לתחייה בזמננו, זה גם פעולה של רוח הקודש. נכון? הרב תידר, רואים את זה הרבה שהרב אומר את זה, שזה התעוררות נשמתית. זה יוצא אל הפועל דרך בחירות של מיליוני אנשים. כל אחד זה בחירה פעוטה. ופתאום רואים שמיליוני אנשים בחרו דבר שהוא בעצם מסייע להופעת מלאך הרבה יותר אדיר מאשר מה כל אחד בחר. זה נקרא רוח הקודש. אדם עושה מלמטה והקדוש הוא מסייע לו מלמעלה. כוונה, זה נפח להיות הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול. נפילותיה, עכשיו תראו איזה, גם זה הופעת רוח הקודש. נפילותיה החומריות והרוחניות של האומה, אתם רואים פה את הגלים, כל זמן הרב אומר, דבר חיובי, דבר שלילי, דבר חיובי, דבר שלילי, הרב אומר, הופעת תורה, חומן השפוטה פזרו וגלותה, נחמתה ותקלותה דוחון, פעולתה מלאך רוחני, נפילותיה החומריות והרוחניות, יש פה למעלה ולמטה, גם הבניין וגם החורבן, הכל זה פעולת רוח הקודש פועלת. מה? כי כשיש אישיות, אם למשל אני הייתי אכבר, אז מה שהיה מביא אותי לדיכאון, זה משהו שמביא אכבר לדיכאון. אבל כיוון שיש לי אישיות של בן אדם, כן? אז מה מביא אותי לדיכאון? זה למשל שלא מעריכים אותי. למה? אכבר, אם לא מעריכים אותו, לא נראה לי נופל לדיכאון. כלומר, ממה ומה נופלת, זה גם אפשר ללמוד על רוח הקודש שבה.
זה אפשר ללמוד על רוח הקודש?
כן, זה הופעה. זה הופעה של רוח הקודש. זה שאם לא שומרים על מדרגה מוסרית מסוימת, אז החיים נרכבים. זה תולדה של רוח הקודש. של הופעה של קודש. נכון? רב ברקאי. אני כאילו רואה שאתם איתי? כי זה פסקה מאוד נשגבה, מרומם ונשגבה. טוב, רוח הקודש גם נותנת הרבה גבורה. נפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוקית המתגלה בעוצם הירידות. כשמתבוננים על הירידות של האומה, כמו למשל עם ישראל יורד למצרים, זה מוציא לפועל את אותה עצה עמוקה שאמר הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק בחקבור בחברון, נכון? זאת אומרת שמעוצם הירידות של עם ישראל, כשאתה חושף את עומק המחשבה האלוקית שמחוללת אותם, אתה רואה רוח הקודש. כונניותם לטובת אישי הפרטיים, כלומר, מה שהירידות הללו מחלק מהבניין, חלק מה שמכין, חלק מה שבונה קונן, בסיס, לטובת אישי הפרטיים, ומתוך כלל לכללותה, ומתוך כלל למין העולם כולו, ומתוך כך להעלאת העולם בפועל ידה. אתם רואים פה את המעגלים, ארבע מעגלים, האדם הפרטי, הכנסת ישראל בכללה, מין האדם בכללו, העלאת העולם. אז עומק הירידות, זה הירידות ועומק המחשבה האלוהית שבהם, מה שהיא פועלת לטובת אישי הפרטיים, כלל אותה, כלל המין האנושי, העלאת העולם. לא, אי אפשר. במה אתה תביא צריך רוח קודש? בזה שתלך לבבא? לא, לא ככה תקבל רוח הקודש כנראה. מה?
לא, אני
מתכוון, דברים הנהלים,
בין
מסתכל. אבל רוח הקודש זה האישיות שמופיעה בכנסת ישראל. זה הרוח שפועמת בנו. אז איך אתה מתבונן בזה? הרב אומר, זה ההופעה של רוח הקודש. אתה רוצה להיות שייר לרוח הקודש, אתה צריך להתבונן על התנועה שהאישיות של כנסת ישראל נעה בתולדה, בתולדה ההיסטורית שלה, לראות מה פועם בה, מה דוחף אותה. מה הכוח המחיה אותה? ואת המחיה את כולה.
אז בירידה, אם אני רוצה להתנקב ולהרים
אישית... אם אתה רואה עם ישראל ירד למצרים ויוסף וסיפור עם אחים ואתה זה, אז אתה לא רואה את רוח הקודש. אתה רואה מציאות איש אנושית של סכסוכים. אבל אם אתה רואה שזה אתה חשבתי ראה, אלוקים חשבה לטובה, וישלחהו מעמק חברון, מהצע עמוקה של אותו צדיק הקרבו בחברון, ושם אתה רואה איך המפעל האלוהי הוא מחולל את כל הירידות האנושיות, ואיך הכל זה לטובה, אז אתה רואה את רוח הקודש שפועלת על האישיות. מה זה מאחורי? בפנים. מה זה בפנים? זה התוך של הירידה. תוכו רצוף אהבה. ודאי, זה מקרב את רוח האדם, כן, גם יש לנו ירידות בדורנו, גם זה צריך להתבונן בעומק המחשבה האלוקית. אבל בשביל זה קודם כל צריך לבנות תפיסה כזאת. אפשר להתחיל קודם כל ממה שידוע, אחר כך ללכת למה שפחות ידוע. דבר השם אשר עימה בחיי שעה ובחיי עולם. מה זה חיי שעה? חיי שעה זה החיים החברתיים, היחידיים, הלאומיים והעולמיים. כי זה המסגרות של החיים. זה מה שנקרא, כמו תגידו במהלך האידאות, האידאה הלאומית. סגנון החיים. יש סגנון המחשבה, סגנון החיים. חיי השעה זה מסגרות החיים שדרכם הרוח הקודש השרי פועלת ליצור את מסגרות החיים שדרכם היא נחיה תורה. יש את המסגרת החיים החברתית, יש את המסגרת החיים האישית, יש את המסגרת החיים הלאומית, יש את המסגרת החיים העולמית. ויש את חיי עולם. חיי עולם, רוח הקודש פועלת עכשיו להפוך את החיים שלנו להיות חיים של חיי עולם. חיים נצחים, איפה זה? זה כבר לא במסגרות של החיים, אלא בתכני החיים. זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי, התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים. עד כאן, לא, יש גם המשך. גם המשך זה שייך למפעל שורך קודש, כדי שחיי העולם יופיעו. מחיים זמניים להתעלות לחיי עולם. הסדרת עשיות השונות שבבני אדם, שמירת ענייניהם, רכושם, כבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים, רגע, אז עד רכושם וכבודם, אני חושב שזה הכל המפעלים של רוח הקודש בדבר חיי עולם. אז יש חיי שעה שזה המסגרות של החיים, ויש חיי עולם שזה איכות החיים. כן? יש כמות החיים ואיכות החיים. איכות החיים מתחילה מזיכור הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, וכו', עד שנעשה כללי. עכשיו הרב אומר, אז בעצם רוח הקודש הופכת את החיים להיות מה שהם. אז תראו איך עכשיו החיים, עצמיות החיים הולכת ומתעלה. כן.
זה קשור לרכושם וכבודם.
לא, כן, אתה צודק. אבל כנראה הרב רוצה לומר שההקפדה של רוח הקודש זה בשמירת הקבוצות החברות, הקבוצה החברתית מורכבת מהמון בעלי אינטרסים, מהמון תתי קבוצות, נכון? עכשיו, לולא השמירה של רוח הקודש, הכל היה נאבד. צריך שהאינטרס של כל קבוצה בשביל האיזון הכללי יישמר. אז זה גם שמירה של רוח הקודש.
אז זה דוגמאות מה שמעניין פה, שזה מדרגות כמו במקביל החיי שעה?
אני לא יודע. אולי זה דוגמאות, אולי זה מדרגות, אני לא יודע. אין לי את הספר שלי, אני לא יודע. אבל אני רק כן יודע פה, שעל ידי הבאת דעת אלוקים, השם אלוקי ישראל בשפה ברורה, אז החיים, עוצמת החיים מתגדלת. על ידי הופעת רוח הקודש, לא רק, זה לא רק שינויים חיצוניים, אלא עוצמת החיים. הגדלת יפי החיים, כבוד החיים, עונג החיים. זה שלוש מדרגות בעוצמת החיים, באיכות החיים שמתגדלת. הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים על ידי הבאת דעת אלוקים, השם אלוקי ישראל בשפה ברורה, ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו, שזה מתגלה על ידי התעוררות ספרות פרוזית ושירית. ספרות פרוזית זה... זה פרוזה. פרוזה זה ספרות של דיבור. וספרות שירית, ספרות ביקורתית, כלומר, של לחשוב על דברים, וספרות פומבית, כלומר, שנותנת כבר הבאה פומבית. השווה, כל הספרות הזו, מי שזוכר, מי שהיה איתנו, למדנו מסכת ארוכה לספרות, ושם למדנו שהספרות זה חלק מופעת הרוח הממללה של הציבור, בדרך להופעת הנבואה. אחד המקורות שלא זוכרים, הבאנו את זה אז, אבל הבאנו אז הרבה מקורות, ויש גם פה ספרות השווה אל אור הנבואה בקישורה אל התורה. בתורה קרה בהירה שגמור לרוח אדם המסובר לשוב אל המקור עניון שהדעות עוד נשגבות נשאבות ממנו. אז כל התהליך הזה, ההופעה הזאת שאנחנו רואים פה בארץ ישראל שהולכת ומתחדשת, ספרות מתחדשת ודעת אלוקים השם אלוקי ישראל שמתחדשת ויפי החיים שמתחדש וכבוד החיים ועונג החיים, כל אלה הוא סיפיהן מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזו. מה זה הכוונה מקשקשות כזוג? שזוג... טוב, לא משנה. פעמון יש את האינבל נכון? אז יש את התהודה. נכון? יש את הפעימה, ויש את התהודה שלה. נכון? צריך לפעמים, יש רוח הקודש בלי הפסק, ויש רוח הקודש עם הפסק. הופעה, ואז יש את התהודה שלה. אתה צריך להיות כזה שמקשיב את התהודה. זה מקשקשות כזוג. כמו זוג, זה הענבל של הפעמון.
שזה מיידי ולא...
שזה הופעה, ואז יש את התהודה, השלכות של זה. כל השלכות זה מזאת, אבל בהשלכות אתה לא שומע את ה... צריך להיות מסוגל להקשיב גם את התהודה. כי עדיין, אנחנו לא במדרגה הזאת. זה הופעה דרך הגוף, כמו בשמשון. שמשון היה מקלי עולם. זה לא מדרגה עליונה מאוד של רוח קודש. התחלת ההופעה. שכוח לכם רבותיי, תודה.